במקומות נוספים כפי שאנחנו רואים. הפעם הראשונה כשאנחנו פוגשים את המלאק זה ברפידים. המקום הזה רפידים הוא בעצם היה התחנה האחרונה לפני ההגעה להר סיני. כפי שנאמר בסוף פרשת בשלח, ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם, על פי השם, ויחנו ברפידים. כלומר, זה המקום האחרון, התחנה האחרונה לפני הר סיני, לפני קבלת התורה. ומה קורה ברפידים? ואין מים לשתות העם. אין לעם מה לשתות. ואז וירב העם עם משה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ואומר להם משה, מה תריבו נימדי וכו'. ויצמא שם העם למים. שורה אחרונה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה, לך ליאור, קח את המטה אשר הקיטה בו את היאור, ותקיע לצור. ואז באמת ויסכן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. דבר מאוד מעניין. המקום הזה רפידים נקרא גם מסע ומריבה על ריב בני ישראל. זאת אומרת, המקום הזה רפידים יש שני שמות לפי זה. השם המקורי רפידים, והשם השני מסע ומריבה. מסע ומריבה על הריב. וכיצד מסתיים הפסוק? ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. הפסוק הזה לא מתאים בשלב הזה. הרי לא מזמן אמרנו ואמינו בהשם במשה עבדו. לא מזמן ואמינו בהשם במשה עבדו. אז איך יכול להיות שפתאום עם ישראל מסתפק, היש השם בקרבנו עם עין? כאן על פי הסוד, יש הרבה סודות בפסוק הזה. השם מול עין, אבל אנחנו ננסה ללכת בפשט. והפסוק הבא, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. רגע, איך המקום הזה כבר נקרא? מסע ומריבה. אז למה התורה חוזרת לכל הרפידים? חוץ מזה, גם אם נגיד שהמקום הזה נקרא רפידים, אנחנו יודעים שעם ישראל נמצא ברפידים, אז למה התורה צריכה להגיד עוד פעם? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים? תיאור המקום מיותר. ממה נפשך? אם אתה רוצה לתאר את שם המקום שבו הם נמצאים, כבר אנחנו יודעים לפני כמה פסוקים. לפני בערך 10 פסוקים, 8 פסוקים, אנחנו יודעים שהם נמצאים ברפידים. ב', אם השם של המקום השתנה, אז אל תקרא לו רפידים. חז"ל נזדקקו לשאלה הזו. שאלו את השאלה הזו. כפי שמופיע למשל במקום אחד בגמרא במסכת סנהדרין. שואלת הגמרא, מהי לשון רפידים? מקום 2. מה זה רפידים? מה זה המקום הזה? ולפי מה שאנחנו אומרים כרגע, זה לא מה זה המקום, אלא למה התורה מזכירה בכלל את המקום הזה בשם הזה? כבר אנחנו יודעים שזה רפידים, ואולי אפילו השתנה השם. רבי אליעזר אומר, רפידים שמה? זה שם המקום, נכון שאחד זה אנחנו נקרא מסע ומריבה, אבל השם המקורי הוא רפידים. אז נקרא לזה ככה, השם הגיאוגרפי הוא רפידים, השם הרוחני הוא מסע ומריבה. טוב, רבי יהושע אומר, לא, שריפו עצמן מדברי תורה. או בנוסח אחר, שריפו ידיהם מן התורה. שנאמר, לא יפנו, פסוק בירמיהו, לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. רגע, ריפו עצמן ממה? מהתורה. איפה אנחנו נמצאים? ברפידים, לפני מעמד הר סיני. אז אין תורה. מה זה רפו ידיהם מן התורה? לא שייך שיתרפו ידיהם מן התורה, כי עדיין לא קיבלו תורה. ואי אפשר להתחכם ולומר שבמרה קיבלו תורה. במרה לא קיבלו תורה, במרה קיבלו מצוות מסוימות. אז השאלה הזאת שואל השם משמואל במקור אחד, שבו נעסוק היום. וילחם עם ישראל ברפידים ואמרו זל שרפו ידיהם מן התורה. ויש להבין, הלו עדיין לא ניתנה להם תורה. אז כל הדרשה המפורסמת הזאת שאנחנו מכירים אותה, רפידים רפו ידיהם מן התורה, לכאורה היא לא מסתדרת בכלל עם הפשט. כי עדיין לא קיבלו תורה וממילא אין ממה להתרפות. ואם נאמר, ואם נאמר דקאי על הפרשיות שניתנו להם במראה, מכל מקום, מצוות תלמוד תורה, בוודאי רק בסיני נצטבו עליה. ולמה הגיע להם עונש של רפיון עדיין מהתורה? סתם שאלה בפשט. אז אנחנו ננסה להבין היום את סוגיית רפידים. מה קרה ברפידים? ב' הפסוק שהגמרא מביאה, הפסוק בירמיהו, לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידי. בואו רגע ננסה לעשות סדר. הקדוש ברוך הוא האבא. אנחנו הבנים. אז רפו ידיהם של הבנים מהתורה של האבא. זה הפשט, נכון? כן או לא? רפו ידיהם של הבנים מתורתם של האבא. עכשיו נקרא פשט, את פשט הפסוק. לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים של מי? האם מרפיון ידיים זה מיוחס לבנים? ואז הפסוק הזה הוא מתאים להדרשה. או הפירוש הפשוט הוא שהאבות לא פנו אל הבנים כי האבות התייאשו מהבנים. זה כמו הורים כאלה שהתייאשו מהילדים שלהם. טוב, הרימו ידיים, אין להם כוח יותר. מספיק. כישלון אחרי כישלון, מיואשים. וזה פשט הפסוק. לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. אז הרפיון ידיים הוא שייך לאבא, לאבות. ולפי הדרשה, הרפיון ידיים שייך לבנים. אז אנחנו ננסה להבין גם את ההקשר של הפסוק הזה. עוד מקור אחד אולי רשי על הגמרא הזאת. לא יפנו אבות אל בנים להטיב להם מפני רפיון ידיים של תורה ומצוות. רשי כאן שם לב לקושייה שהקשינו, ואומר שהרפיון ידיים הוא שייך לבנים. הבנים יתרפו מתורה ומצוות, ולכן האבות לא יפנו את ידיהם, את פניהם אליהם. לא יפנו אבות אל בנים. ככה רשי מסביר, כדי לתרץ את הקושייה שעכשיו הזכרנו. מפני רפיון ידיים של מי? של הבנים. במה רפו ידיהם? של תורה ומצוות. ואז ממילא, המשל, הפסוק הוא מתאים לדרשה. אבל אנחנו נראה בהמשך שכנראה זה קצת יותר עמוק. והכי נמי רפידים, רפיון ידיים הוא, כלומר מפני שרפו ידיהם מן התורה, בא עליהם המלאק. טוב, אז אנחנו מבינים למה רשי נדרש להסביר ככה. כדי שתהיה הקבלה בין הפסוק לבין הדרשה. טוב. מקור שני שאנחנו מכירים, פרשת המלאק מופיעה בתורה בכמה מקומות. אחד המקומות זה כידוע פרשת כי תצא, זה המפטיר שנקרא השבת. אולי נקרא את הפסוקים. סוף פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך וצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע, ולא ירא אלוהים. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. פשט פסוקים, סתם פשט. קודם כל, מה זה הסוגיה הזאת של ואתה עייף ויגיע, ולא ירא אלוהים? אם יכול התירוץ הזה, לפי רשי, אמנם רשי אומר לא ירא אלוהים המלאק, המלאק לא ירא אלוהים, לא עם ישראל לא ירא אלוהים, אבל יש פירושים אחרים שמסבירים שלא ירא אלוהים, שעם ישראל לא ירא אלוהים. למה עם ישראל לא ירא אלוהים? כי הוא עייף ויגיע. עייף ויגיע ממה? על איזה סוג עייפות מדובר? על איזה סוג יגיעה מדובר? עד כדי כך שחס ושלום עם ישראל לא ירא אלוהים. וחוץ מזה, סתם שאלה בפשט. אם המלאק זה עם שצריך להילחם איתו ולהשמיד אותו, אז מה התורה רוצה? והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. כלומר, המצב הוא שסיימנו את המלחמות, אנחנו יושבים בארץ בשקט. סוף סוף מנוחה. אז מה צריך לעשות? תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים? רגע, את המלאק כבר מכינו. נדייק נאמר, לא כתוב תמחה את המלאק, כי את המלאק מכינו כבר במלחמה הראשונה. ואחרי המלחמות האלה, כבר הגענו למנוחה. והיה בהניח השם אלוהיך עליך. אז מה צריך למחות? אז לא צריך למחות את המלאק. צריך למחות את זכר המלאק. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. מה ההבדל בין המלאק לבין זכר המלאק? כלומר, כנראה שכשאנחנו מדברים על מחיית המלאק, לא ברור בכלל שאנחנו מדברים על מחיית עם. ומה? אלא כאן אנחנו מדברים על מחייה של משהו אחר לגמרי. על מחייה של זכר של בחינת המלאק. דרך אגב, סתם ככה, אם אנחנו רוצים לשכוח את המלאק, אם אנחנו רוצים למחות אותו, כלומר להשכיח אותו, אז עדיף שהתורה בכלל לא תזכיר לנו שצריך למחות אותו. אין דבר יותר טוב מהשכחה הטבעית. אז למה התורה צריכה להגיד לך, לנו, תמחו? כבר מכינו מזמן, אם התורה לא הייתה אומרת שצריך למחות את המלאק, כבר היינו שוכחים. מזמן הוא היה מחוי כבר. בעל כוחנו היה מחוי. כנראה שלתורה חשוב מאוד להזכיר איזשהו זיכרון שקשור במלאק, שאנחנו את הזיכרון הזה צריכים למחות אותו. דרך אגב, הפסוקים האלה נפסקו להלכה ברמב״ם, כי אנחנו יודעים, שלוש מצוות נצטוו ישראל טרם כניסתם לארץ. קודם כל להעמיד להם מלך, אחר כך להחריד זרו של המלאק, אחרי זה לבנות בית המקדש. כלומר, מחיית המלאק היא מצווה שמופיעה אחרי הקמת מלכות ישראל. והקמת מלכות ישראל, לפי פשט הפסוקים, זה עד הרמה של והיה בהניח השם אלוהיך עליך. עכשיו, בכלל לא ברור מה זה מחיית המלאק. פלא גדול, מחיית המלאק. אבל אולי רק נזכיר עוד הערה אחת מפורסמת. אשר קרחה בדרך. הביטוי הזה, קרחה, הוא ביטוי יוצא דופן בתורה. בכלל בתנך. ביטוי יוצא דופן. חזל דרשו כידוע שלוש דרשות. כאן מובא במקור ארבע בשם רש"י. אשר קרחה בדרך, לשון מקרה. המלאק הוא בחינת מקרה. טוב, צריך להבין על איזה מקרה מדובר כאן. דבר אחר, לשון קרי וטומאה שהיה מתאמן במשקף זכור. דבר אחר, אנחנו ננסה להתמקד יותר בדרשה האחרונה. דבר אחר, לשון קור וחום. אשר ככה בדרך, המלאק קרר אותנו. או יותר נכון, קרר את האומות שרצו לקום עלינו ופחדו. כלומר, תכף נראה שקרר אותנו, וממילא התקררו האומות. דבר אחר, לשון קור וחום, ציננך ואפשירך מרתיחתך. עם ישראל היה בחינת קדרה רותחת. שהיו כל האומות יראים להילחם בכם. אחרי שראו את כל הניסים של יציאת מצרים. הוא בא זה והתחיל, והראה מקום לאחרים. משל האמבט היא רותחת שאין כל בריאה יכולה לרד בתוכה. בא בן בליעל אחד, קפץ ורד לתוכה. אף על פי שנכווה. באמת, הרי סוף סוף הוא שמד. לא עד הסוף. אף על פי שנכווה, יקרא אותה בפני אחרים. טוב, שאלה אחרונה. בספר שמואל אי אפשר לא להתייחס לכל הסוגיה של שאול והמלאק, אבל ננסה להתייחס רק לדבר אחד. כששמואל בא להוכיח את שאול, כשהוא לא השמיד את המלאק, לא השמיד את כל המלאק, אז שמואל אומר פסוק אחד, ובפסוק הזה בעצם גנוז אולי כל הרעיון שאנחנו רוצים להתמקד בו היום. מה הטענה של שמואל ביחס לשאול על זה שהוא השאיר את המלאק חי? טענה כפולה. ויאמר שמואל, מקור 5, ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, ואם שכחה השם למלך על כל ישראל, על ישראל. מדייקים כאן המפרשים שיש כאן שתי טענות לשמואל. טענה ראשונה, אתה ראש שבטי ישראל, אתה מלך. אז איך אתה מתנהג ככה? טענה שנייה, השם משך אותך למלך. והמשכך השם למלך על ישראל. זה לא איזה שם בחירות. הקדוש ברוך הוא משך אותך למלך. אז איך אתה כמלך ישראל, שהשם משך אותו, מתנהג באופן הזה? רגע, מה זה קשור לעניין בכלל? היה צריך להגיד לו פשוט, הקדוש ברוך הוא ציווה למחות את הראש של המלך. למה אתה לא עושה את זה? שמואל הנביא היה צריך להוציא פשוט השולחן ערוך, להוציא לו מצוות עשה למחות את הראש של המלך. למה אתה לא מקיים מצוות דאורייתא שהקדוש ברוך הוא אמר? זהו. מה זה קשור לסוגיה שאתה ראש שבטי ישראל והקדוש ברוך הוא משך אותך למלך? מה זה קשור לעניין בכלל? תגיד לו, עבר בן מצווה דאורייתא. אז אנחנו ננסה ללכת בדרכו של השם משמואל, דרך קצת יוצא דופן מהדרך המקובלת, אבל מאוד חשוב לתקופה שבה אנחנו נמצאים היום. אז נתחיל. נחזור למקור אחד. וילחם ישראל וילחם עם ישראל ברפידים ועמוד על שרפו שריפו ידיהם מן התורה. ויש להבין, אלו עדיין לא ניתן להם תורה, ואם נאמר, ואם נאמר דקאי על הפרשיות שניתנו להם במראה, מכל מקום מצוות תלמוד תורה, בוודאי רק בסיני ומסיני נצטוו עליה. ולמה הגיע להם עונש על רפיון ידיים מהתורה? ונראה לפרש. והנה בעודם במצרים, הודיע להם משה רבנו עליו השלום, מאמר השם יתברך, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, הייתה אווירה בתחילת יציאת מצרים כבר, שעם ישראל הולך לקבל תורה, והולך להיכנס עם התורה הזאת לארץ ישראל, ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולגאול את העולם. זאת הייתה האווירה. זאת הייתה האטמוספירה, על זה דיברו באוהלים ביציאת מצרים, או בדרך, במסע הזה, ממצרים. ועוד, ואיתה במדרש, שאמר להם, על ים סוף, הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, בואו ופיראו את השטר, בואו תעברו את הים, תקבלו תורה, תיכנסו לארץ. הרי שידעו זה מראש. אז אם כן, עם ישראל ידע שהולכים לקבל את התורה. נו, ואז מה? וכתבו המפרשים שספרו ספירה יום יום, והיו משתוקקים מאוד לבוא ליום הנכבד ההוא. כלומר, אם רגע ניכנס לאווירה שהייתה אצל עם ישראל, הייתה אווירה של התלהבות אדירה, השתוקקות נוראה. עם ישראל יודע שהוא הולך לקבל תורה, והולך לעשות עם התורה הזאת את הדבר הכי חשוב בעולם, לגאול את המציאות סוף סוף, אחרי כל שנות היסטוריה. הייתה אווירה של ציפייה, הייתה אווירה של הכנה. הזכרנו דווקא בשבת, לפני שבועיים, שהשיא של פרשת ויקל, השיא, זה לא התרומה שעם ישראל תרם, זה שכשמשה מוציא כל במחנה, ויש התלהבות והשתוקקות לבנות, להמשיך ולתרום, ויקלה העם מאבי, זה החידוש. החידוש הוא לא התרומה. החידוש הוא מה קורה כשאתה נמצא באיזושהי, אני לא רוצה להגיד אקסטזה, כי זאת מילה לא רוחנית, המילה הזאת. כשאתה נמצא בהתלהבות קודש אמיתית, לעשות את רצון השם, ופתאום השם אומר, עצור. מספיק. מה עכשיו האדם עושה? בדרך כלל אנחנו רוצים להמשיך. כך גם מסביר הרב את השיא של עקדת יצחק. השיא של עקדת יצחק לא היה בזה שאברהם אבינו הסכים לעקוד את בנו. השיא בעקדת יצחק היה שאברהם אבינו הכין את עצמו נפשית. לעקדת יצחק, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עצור. והוא עצר. והוא לא שאל שלרגע הקדוש ברוך הוא, אולי עוד טיפה, אולי נמשיך. אולי נוציא לפועל את כל הרצונות שלנו. וגם זה לא פלא, הזכרנו פעם קודם בשבוע שעבר, שכשעם ישראל גמר לבנות את המשכן, המשכן נגמר לשלושה חודשים, והמשכן הונח באפסנאות שלושה חודשים. תבט שבט אדר, המשכן הונח באפסנאות. תשרי, חשבן כסלב, נבנה המשכן, שם אותו באפסנאות שלושה חודשים, ובאחד בניסן, באלף בניסן, הוא קרא המשכן, כמו שלמדנו בשבוע שעבר. כלומר, תמיד אנחנו רואים שהנקודה שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בה, היא לא האם אנחנו מוכנים למסור את עצמנו, האם יש לנו התלהבות קודש. זה הקדוש ברוך הוא יודע שיש לנו. כל השאלה היא מה קורה כשאנחנו מזהים שפתאום יש איזושהי הפסקה, שהקדוש ברוך הוא קולה את עצמו, קולה את הופעתו, כאילו שם אותנו פתאום באיזה קו, אומר עצור. וזה התהליך הנפשי, אם אפשר לומר, שעם ישראל חווה יום יום מאז יציאת מצרים. ואז הם מגיעים לרפידים, בואו רגע ניכנס לראש, הם מגיעים לרפידים, מה הם יודעים? שזאת התחנה האחרונה. הם יודעים שעוד מעט מעמד הר סיני. ואז הם מתחילים לעשות איזשהו חשבון עצמי. ואומרים, רגע, אנחנו אוטוטו הולכים לקבל תורה. אנחנו מוכנים לקבל תורה? יום יום התאמצנו, עבדנו, השקענו וכו'. אין לנו עוד הרבה זמן. אין לנו עוד הרבה אפשרויות לתקן. האם אנחנו מסוגלים לקבל תורה במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, למרות כל ההכנה שעשינו, הם פתאום ראו את הפער בין מה שהם צריכים להיות במעמד הר סיני לבין מה שהם השיגו עד עכשיו. איזה מצב נורא הם היו ברפידים. זאת הייתה אווירה ברפידים. ואז, וכתבו המפרשים שספרו ספירה יום יום, והיו משתוקקים מאוד לבוא ליום הנכבד ההוא. והנה בוודאי ידעו כי לקבלת התורה צריכים הזדקחות רבה. וכמו שבאמת היה כך, כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת, בסוף הגמרא, בסוף המסכת, שפסקה זו המתן. ועל כן, כשהגיעו לרפידים, שהוא המסע האחרון קרוב לסיני, מה הייתה ציפייה שלהם קרוב לסיני? והם חשבו והיו סבורים מקודם, כלומר לפני שהגיעו לרפידים, שכאשר יגיעו לעת ההיא, כבר יהיו מזוכחים קרוי ומוכנים לקבלת התורה. זה כמו אחד עומד במזדה חצי שעה לפני. אני מוכן לפני. ככה הם ציפו. ופתאום מה הם רואים? אבל כאשר עשו חשבון הנפש, מצאו עצמם עדיין רחוקים מזה. מה זה ורפו ידיהם מהתורה? זה לא רפו ידיהם מהתורה שעוד לא קיבלו. סליחה, מהתורה שקיבלו. זה רפו ידיהם, כלומר כשהם גילו את הפער בין האמת, בין הציפייה, שהיא ממש בפתח הדלת. והם יודעים שהיא בפתח הדלת, הקדוש ברוך הוא אמר להם. לבין המצב שבו הם נמצאים עכשיו, הפער הזה יצר אצלם ייאוש, יצר אצלם רפיון, יצר אצלם מצב נורא. רפו ידיהם מהאמונה בעצמם שהם מסוגלים לקבל תורה בחניה הבאה. אי אפשר, אנחנו לא מוכנים. השתדלנו איתם מעצמו ואנחנו מאוד רחוקים. אבל כאשר עשו חשבון הנפש מצאו עצמם עדיין רחוקים מזה, ורפו ידיהם כמתייאשים שבעוד ימים ספורים יגיעו להזדקחות כראוי. וזה שריפו ידיהם מן התורה שעתידים לקבל. והוא ממש, כלשון שהביאו זל בירמיהו בגמרא שראינו מקודם, לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים, ששם נאמר על מורך הלב מפחד המלחמה שנגד פניהם. פחד המלחמה הוא פחד קבלת התורה. והיו בעצמם כמתייאשים. אנחנו נחזור לפסוק הזה עוד מעט, כרגע נשאיר זה פתוח. רגע, נו אז מה הבעיה? הם צודקים? לא צודקים? יש להם סיבה להתייאש. התאמצו. הרי בואו רגע נעשה סדר. מתי אדם מתרפא? או מתי אדם מתלהב? אדם מתלהב כשהוא עומד לפני איזושהי מטרה, לפני איזושהי משימה, והוא מלא אנרגיות, מלא דינמיות, מלא אמונה בעצמו. שיש לו אמונה גדולה, יש לו התלהבות. הוא מאמין. ואז הוא מתחיל לצעוד לקראת השלמת המשימה. ולאט לאט הוא רואה שאו שהוא לא ישלים את המשימה בתאריך הנכון, או שהוא לא יכול להשלים את כל המשימה. פתאום הוא רואה שהוא לא עשה תאום ציפיות. הוא פתאום רואה שיש פער בין הרצוי למצוי. רפיון מגיע כשהייתה איזושהי התלהבות מאיזשהו דבר מחודש שאדם חשב שהוא מתאים לו. ופתאום הוא רואה שהוא קצת רחוק מזה. שם מופיע הרפיון. לא ניקח לסוגיה הזאת למקומות יותר מדי רחוקים. אבל לא ניתן לומר שאחת הבעיות בשנות הנישואין הראשונות זאת הבעיה הזאת. שמתקדמים יום יום עד החופה, ואז עומדים מול השקיעה והכל ירוק והציפורים מצייצות ורואים את התמונות, הכל חדש, הכל נקי, הכל לבן, הכל טהור, הכל שלם. ופתאום עובר שבוע, חודש, חודשיים, שלושה, מתחילים להיכנס באמת לחיים, ופתאום הדברים קצת מתגלים כי יותר מורכבים קצת הרבה. ועד השאלה מה קורה? האם אני מתרפא? האם אני אומר, רגע, זה לא הציור שאני ציירתי, אני ציירתי ציור אחר. אני ציירתי שלהיות בעל תשובה זה מאוד יפה, גם ציירתי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי. פתאום אני רואה שזה מאוד מורכב, זה מאוד מסובך. אנחנו ציירנו שתהליך גאולה אחרונה יהיה מאוד יפה, ובפרט לאלה שמוסרים את הנפש שלהם על התהליך הזה. יום יום שעה שעה, פתאום אנחנו רואים שדווקא אין, דווקא בתהליך, דווקא לקראת סוף התהליך, במסע האחרון, פתאום הדברים נעצרים, פתאום הדברים נתקעים. ואז השאלה מה קורה? אז לכאורה הם צודקים. לכאורה יש להם סיבה להתרפות. אז מה רוצים מהם? אומר כאן השם שמואל, יסוד גדול פשוט כל כך שאיפה אנחנו שוכחים אותו. והיו בעצמם כמתייאשים. וזה היה נחשב להם לחטא. למה? מה הסיבה? כי יש לו לאדם לפתוח בהשם יתברך ולעשות ככל אשר נצטווה, ובפרט במצב שבו נראה שהדברים ויקלה, שהדברים נעצרים, שהדברים בשלב האחרון, וזה פתאום הכל מסתובב אחורה בתפנית ב-180 מעלות, לכאורה, כי יש לו לאדם לפתוח בהשם יתברך ולעשות ככל אשר נצטווה, כי אין מעצור להשם להושיע ברגע אחד. ברגע אחד הכל יכול להתהפך, כי ברגע אחד תכף נראה יותר עמוק מזה, נקרא אולי עוד שתי שורות. כי מאחר שהאדם עושה כמו שנצטווה, והוא שליח השם יתברך, אם אדם הולך באמונה תמימה, והוא באמת משתדל, והוא יודע שהוא עושה רצון השם, הוא לא עושה את רצונו, הוא עושה רצון השם, הרי שלוחו של אדם כמותו. אז עכשיו אנחנו, בני האדם, בני ישראל, אנחנו שליחים סך הכל. הרי שלוחו של אדם כמותו, אנחנו שליחים של המשלח, של ריבונו של עולם. וכל מה שעושה, כל מה שהשליח עושה, הרי שלוחו, סליחה, הרי כאילו, הרי הוא כאילו, השם יתברך הוא העושה. והרי, הוא בוודאי סוף הכבוד לבוא, ויש כלל בהלכה, ואין שכירות משתלמת, אלא לבסוף. כשאדם שכר פועל לעבודה, הוא לא משלם לו כל שעה, הוא משלם לו בסוף המלאכה. מה קורה לאותו פועל, שיש לו עוד שעה לסוף העבודה, או לסוף היום, זה בקבלנות, או פר עבודה, או פר יום, לא משנה. הוא מרגיש שהוא אוטוטו לפני הסיום. הוא אומר, רגע, עבדתי 12 שעות, עוד לא קיבלתי שקל אחד. עוד לא קיבלתי שקל אחד, ואז באמת בעל הבית, בדרך כלל בשלבים האלה, בעל הבית מתחיל להטיל עליו עוד כל מיני משימות. רגע, פה משהו לא בסדר, פה שכחתי להגיד לך בהתחלה, זה צריך תיקון. הוא מיואש. הוא אומר, 12 שעות שעבדתי, זה רק ההקדמה של הפתיחה של המבול, מה שאני צריך עוד לעשות. אני בסוף אקבל את כספי? ויכול להתייאש. אמרו חז"ל, שכירות משתלמת לבסוף. השכירות משתלמת כלכלית ופנימית רק בסוף. והשאלה של אותו פועל, האם הוא, יש לו כוחות חיים, כוחות נפש, להתמודד עם הלב הסוף הזה? עם הפער הזה בין הרגע לפני הסוף והסוף. שכאן המשבר הגדול. המשבר הגדול הוא לא בהתחלה. כשאנחנו מתחילים משהו בחיים, אין לנו שום משבר. כשאנחנו מתחילים, אנחנו בהתלהבות. בכל תחום בחיים, בענייני רוח או בענייני גוף, לא משנה. המשברים הגדולים של האדם הם דווקא בשלבים האחרונים, בישורת האחרונה. לפני כשהוא מרגיש שהוא רגע לפני השלמת המשימה, ושם יש עיכובים. ושם יש בעיות. שם הבדיקה, שם המבחן. ובכן, איננו רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכח, שבעוד זמן קטן יגיע לשלמות. אם הוא רק עושה מצוות השם יתברך בתמימות, כמו שנצטווה. כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו בפעם אחת מכל מה שעשה עדנה. אולי עכשיו זה גמר השכירות, זה גמר המלאכה, עכשיו. אולי כל המסירות נפש, ש-30 שנה התיישבות בישע, זה עכשיו, והולך להשתלם עכשיו. אנחנו לא יודעים. כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו בפעם אחת מכל מה שעשה עדנה, ואז ימצא עצמו מזוכח בפעם אחת. אז מה אתם עושים חשבון כזה פרטני? אתם ברפידים שם. מה רפו ידי מן התורה? הקדוש ברוך הוא מחכה לשלם את הכל בבת אחת, בסוף. אז כרגע זה במנות קטנות, אבל כשזה יגיע בסוף, זה יהיה בפעם אחת. ואז ימצא עצמו מזוכח בפעם אחת, כי גם זה מתנת השם יתברך היא. ולא יפה עשו החשבון עלי אבא. עכשיו אני נזכר, מדרש פלאי, כל בחור ישיבה צריך לדעת את המדרש הזה. כשמשה רבנו יורד מהר סיני, אולי כדאי לקרוא את הפסוק, מדרש בשמות רבה, מדרש מפתיע ביותר, מדרש אומר כך על הפסוק, בפרשת כי תישא, פרק למד א', ספר שמות, כי תישא למד א', פסוק י"ח. הפסוק האחרון לפני חטא העגל. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. שואל המדרש, מה זה ויתן? מה זה הנתינה הזאת? אז אומר המדרש דבר מפתיע מאוד. משה רבנו היה 40 יום בהר סיני. ישב ולמד תורה. לסוף 40 יום עושה לו הקדוש ברוך הוא מבחן. אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תשמע, שכחתי את כל מה שלימדת אותי. משה רבנו. משה רבנו סוף 40 יום שכח את כל התורה שלמד בהר סיני מהמורה הפרטי, ריבונו של עולם. שכח הכל. ככה אומרים חז"ל. כל מה שלמדתי אני לא זוכר, לא יודע. אז משה רבנו בשלב הזה, לפני שהוא יורד לעם, הוא מיואש. הוא אומר, הייתי אצל ריבונו של עולם 40 יום. אני הייתי. ואני לא זוכר כלום ממה שלמדתי. מה יהיה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. היות ואתה השתדלת, אני נותן לך במתנה, שנאמר, ויתן אל משה. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן מתנה, שהיא מבחינה מסוימת לא מתנה אלא תשלום, מבחינה מסוימת, על הפעילות וההשתדלות שאנחנו עושים, גם אם בשלבים מסוימים ובפרט בשלב לפני הסיום, מה שאנחנו רואים כאן, לפני שמשה רבנו יורד, שוכח את הכל. זה אומר המדרש מה שנאמר, ויתן אל משה. מה זה ויתן? נתן לו במתנה. זה לא מתנה, הוא התאמץ, נכון, הוא התאמץ ושכח. יגעת ומצאת ברמה מסוימת. אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, רוני הכרה לא ילדה. אז מה הפשט? איפה אתה שם את הפסיק? רוני, פסיק, אותה הכרה שלא ילדה ועכשיו היא כן ילדה, אז היא מרננת על זה שהיא ילדה. כלומר, הייתה אישה הכרה וברוך השם זכתה לפרי בטן, אז עכשיו היא מרננת, היא שמחה. אז רוני, פסיק, זאת שהייתה פעם הכרה שלא ילדה אבל עכשיו היא כבר ילדה, זה הפשט. מסבירים בעלי החסידות, לא, זה לא הפשט, פשט הפוך לגמרי. רוני הכרה, פסיק, מי שמרננת זאת ההכרה. על מה היא מרננת? שהיא לא ילדה. רגע, אז למה היא מרננת? הרי היא לא ילדה. היא גופה. היא מרננת על זה שהיא יכולה להמשיך להתפלל אל השם. כי אם הייתה יולדת, אז היא הייתה מסיימת את התפילה, הייתה מסיימת את הציפייה, הייתה מסיימת את הקשר שלה עם ריבונו של עולם. ושני הפירושים נכונים. כלומר, גם אם נשים את הפסיק אחרי הרוני, רוני, פסיק, הכרה שלא ילדה, שעכשיו כן ילדה, אם אותה הכרה, כלומר אותה יולדת, רוצה להיות יולדת כמו שצריך, כמו שהיא צריכה להיות, אז היא צריכה להרגיש עדיין הכרה ביחס ללידות הבאות שהיא צריכה ללדת. אז היא יולדת ביחס ללידה האהובית, העכשווית, והיא הכרה ביחס ללידות הבאות. ואם ניקח את הפסוק הזה רגע כמשל אלינו לחיים, כל החיים שלנו צריכים להיות סביב שני הפירושים האלה. מצד אחד, יש לכל אחד מאיתנו ולאומה בכלל, ברוך השם, הרבה לידות, הרבה הישגים. ברוך השם, כל אחד לפי כוחו ועניינו. ב', עדיין יש הרבה הכרות, עדיין יש הרבה חסרונות, הרבה חסכים, הרבה מה לעבוד, הרבה מה להשתדל. ברגע שהאדם מפסיק להרגיש שהוא עקר, אז הוא עקר. הוא עקר. אסור להרגיש, אסור לאדם להרגיש אף פעם בחיים שהוא כבר לא עקר. כי אם הוא לא עקר, אז בשמה הוא פה. הוא כבר סיים את המלאכה. הוא כבר צדיק גמור במרכאות. גמור. הוא גמר. אז הוא כבר לא יכול להיות צדיק. כי הוא גמור. לכן שני פירושים אמת. דווקא זה שיש שמחה בלידה, במה שיש, במה שהשגנו, זה מה שמאפשר לנו, אם אנחנו, כפי שאנחנו צריכים להיות, זה מה שמאפשר לנו להרגיש עדיין עקרים ביחס למה שאין לנו. מה הבעיה שלנו בחיים? שאנחנו רוצים לידות. וברגע שהגיעה לידה, אנחנו מפסיקים להרגיש עקרים. כל אחד והלידות שלו. או, בעיה הפוכה, שאם חס ושלום אין לידות ואנחנו עקרים, אז אנחנו מיואשים. וזה בדיוק מה שקרה פה. הרגישו רפיון ידיים מהתורה. רפו ידיהם. תיאשו. והקדוש ברוך הוא אומר, רגע, למה אתם מתייאשים? עכשיו, איך כל זה קשור למלאק בכלל? כל זה הרי בחינת המלאק. מי הוא המלאק? כלומר, מהי הבחינה המלאקית שכל כך מחכה לרגע הזה שאנחנו נרפא את ידינו מן התורה? כלומר, לרגע הזה שבו אנחנו משתדלים, מגיעים לרגע לפני הסיום, מרואים את הפער בין האידיאל לבין המציאות כפי שהיא, ומתייאשים. מה יש בתכונה המלאקית שבדיוק זה הוואקום שהוא רוצה להיכנס שם? בדיוק זה המהות שלו. מה יש שם? אז בואו נתקדם עוד טיפה. ובכן, נקרא, נחזור טיפה אחורה. ובכן, איננו רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכח שבעוד זמן קטן יגיע לשלמות, אם הוא רק עושה מצוות השם יתברך בתמימות, כמו שנצטווה. כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו בפעם אחת מכל מה שעשה עדנה, ואז ימצא עצמו מזוכח בפעם אחת. כי גם זה מתנת השם יתברך היא, כמו שזכה משה רבנו. ולא יפה עשו החשבון על אבא, שבזה הסירו הביטחון מהשם יתברך, וחשבו שההזדקחות צריכה לבוא מעצמם. ואיננה מתנה מהשם יתברך, אומר השם ישמור דבר יותר עמוק. הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים לפעמים שצריך להשאיר משהו פתוח לריבונו של עולם. נכון, אתה משה רבנו מתאמץ 40 יום בסיני, אבל מצד האמת זה קביעה אלוקית, הקדוש ברוך הוא נותן מתנה. אם הכל היה תלוי בנו ואנחנו היינו מצליחים ללדת כל כך את כל הלידות שאנחנו רוצים ללדת, אז מה היה נשאר לריבונו של עולם לעשות? הקדוש ברוך הוא תמיד משאיר איזושהי נקודה פתוחה, ודווקא הנקודה האחרונה, נקודת הסיום, כדי להראות לנו, לחנך אותנו, שבעצם נכון שאנחנו צריכים להשתדל מצד אחד, אבל זה מתחיל בו וזה מסתיים בו. חשבו שהזדקחות צריכה לבוא מעצמם ואיננה מתנה מהשם יתברך. יוצא כאן דבר פלאי, שהקדוש ברוך הוא לא פעם במשך ההיסטוריה מצפה מאיתנו להשתדל, והוא מצפה מאיתנו להשתדל ברמה כזאת שתמיד ברגע האחרון אנחנו נרגיש שעדיין יש פער בין רצוי למצוי, ואז אנחנו נבחנים האם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול להשלים את הפער הזה, בין אם זה מגיע לנו בין אם לא. זאת השאלה. אם אנחנו חושבים שהכל תלוי בנו, מיואשים. אם אנחנו חושבים שהכל תלוי בו ולא עושים השתדלות, אז לא התחלנו ללכת ממצרים להר סיני, אז לא נגיע לרפידים בכלל. כל השאלה זה מה קורה ברפידים. מצד אחד השתדלנו עד רפידים, מצד שני יש קטע אחד שצריך להשאיר אותו קצת לריבונו של עולם לפעול בשבילנו מתוך מעשינו ומעבר למה שאנחנו עשינו, והשאלה אם אנחנו מאמינים שהוא נותן לנו מתנה וסחירות משתלמת לבסוף, ולפעמים בעל הבית נותן גם ספר, נותן גם טיפ לפועל, לא משלם לו רק לפי החוזה, גם מצ'פר אותו קצת. וחשבו שההזדקחות צריכה לבוא מעצמם ואיננה מתנה מהשם יתברך, וזה שקר כנל. ובאמת, מה קרה באמת? שבעוד ימים מספר אחר כך, כשבאו לסיני, פסקה זו המתן. אומר השם משמואל פשט חדש, יש דרשה משונה ביותר בפרשת כי תצא בתנחומה. חז"ל דרשו דרשה משונה מאוד. הפרשייה שקדמה לפרשת עמלק, סוף פרשת כי תצא, זה פרשת מידות ומשקלות, כפי שנקראת בחז"ל. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה וכו'. אחר כך כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק. שואלים חז"ל, למה נשמחה פרשת עמלק לפרשת מידות ומשקלות? אומרים חז"ל דבר תמוה מאוד, שאם רימית במידות וממשקלות, הווה דואג מגירוי האויב. מה נדחר שמי? מה זה קשור? מה קשור הדבר? מה קשור שקר במידה ובמשקל ביחס לביאתו של אויב ובפרט עמלק, אויב האויבים? מה זה קשור? אז הנציב שם בכי תצא, כדאי לראות, אומר דבר חשוב, יש שם פירוש מיוחד מאוד, מאוד עמוק שם. אבל לפי השם ישמואל פשוט, וזה בכלל אומרם זל, אם שיקרת במידות ומשקלות, הווה דואג מגירוי האויב. כלומר, אם אתה לא מודד את היחס הנכון בין ההשתדלות לבין המתנה, ובפרט ברגע האחרון שאז יתברר הקשר בין הציפייה שלנו, אנחנו מצפים איתנו להשתדל, לבין המכה בפתי, שזה מתנה ממנו, כי הכל מתחיל ממנו באמת, אם אנחנו לא מודדים ושוקלים את היחס הזה בצורה נכונה, מיד מגיע עמלק. זה בכלל לא קשור לאבן ואבן. זה קשור לרמה אחת לגמרי. אבן ואבן זה הביטוי המעשי הכלכלי בקיוסק לחוסר השיקול בין ההשתדלות לבין הביטחון. הרי למה אותו קיוסקר, איך נקרא לו? קיוסקאי. למה אותו קיוסקאי שם עושה כאן, עושה שם בלגן אבן ואבן? כי הוא לא חושב, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לו את משכורתו. הוא חושב שאם הוא ירמה טיפה ירוויח עוד רבע שקל. אז הוא בונה את כל ההכנסה שלו על הפערים הקטנים האלה שהוא ישקר במשקל. זה בדיוק הנקודה. הוא בא לעבוד, הוא השתדל, אבל הוא לא יודע איפה הקו עובר, הוא לא יודע איפה היחס בין ההשתדלות שהוא חייב לעשות לבין המתנה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, ברכה בפרנסה וסייעתא דשמיא בפרנסה. הפער הזה זה בדיוק הפער הכלכלי הזה אצל אותו קיוסקאי, זה אותו הפער בינינו כעם ישראל ביחס להשתדלות בגאולתנו והמתנה שריבונו של עולם ייתן לנו. וכאן המבחן, אם נספיק נגיע דברים נפלאים. איפה תפילה פה? מה עושה התפילה? למה חז"ל אמרו שאם יש עת צרה לישראל צריכים כל ישראל להתרכז במקום אחד, אולי דווקא במקום הצרה, ולהתפלל? מה התפילה, איך התפילה פותרת את הפלונטר הזה, את העניין הזה? אז המלאק, נחזור רגע רק להמלאק, אם אפשר עוד שנייה. וזה בכלל אומרם זל, אם שיקרת במידות ומשקלות הווה דואג מגירוי האויב. ועל כן בא המלאק שורש השקר. כבר תדבר יותר. ועוד שכאשר רפו ידיהם ונתייאשו ונתקררו בעבודה, משכו עליהם את המלאק וקררם עוד יותר. כמו שכתבו בפירוש אשר קרחה. עכשיו בואו נגיע להמלאק. מה זה המלאק? אשר קרחה בדרך. לשון מקרה. מה זה לשון מקרה? לשון מקרה זה לא רק כמו הפירוש הפשוט שאין השגחה. זה שאין השגחה, זה שהמלאק הוא מקרה, זה פשוט, זה גם יש לא המלאק שחושבים שהעולם הוא מקרה. אבל מה הבעיה עם המלאק? הבעיה עם המלאק שהוא מגיע בנקודה האחרונה. הוא מגיע בשלב שבו כביכול עם ישראל יכול להגיד, רגע, כל כך השתדלנו, זה לא מגיע לנו. בשלב האחרון שבו כביכול עכשיו אנחנו צריכים, הרי כידוע דרשו בעלי פרפראות, אותיות מקרה רק מהשם. עכשיו אנחנו צריכים שיהיה רק מהשם. לא מההשתדלות שלנו, רק מהשם. הוא המכה בפטיש, הוא יגמור. הוא המסיים. המלאק מופיע בדיוק בפער של מקרה, לא רק בממד שאין השגחה בכלל, אלא בממד שיש השגחה. ועם ישראל מאמין בהשגחה. ועם ישראל עושה השתדלות מתוך שהוא מאמין בהשגחה. אבל ברגע האחרון שעם ישראל אמור לסיים את התהליך הזה, שם אנחנו נופלים. שם אנחנו מתמוטטים. שם קשה לנו. כי שם או שאנו מצפים שההשתדלות שלנו תוביל אותנו מיד למטרה, וזה לא קורה כי אנחנו לא מוכנים עדיין ברפידים, או שהמתנה של ריבונו של עולם תבוא מיד. מה זה כל המתנות האלה? כל התהליכיות הזאת? כל הערפולים האלה? ממה נפשך ריבונו של עולם? אם אתה מצפה שהכל יהיה תלוי בנו, תן לנו להשתדל עד הסוף וזהו. נגמור את המלאכה בעצמנו. אם אתה רוצה אתה להשלים את המלאכה, אז תשלים כבר. אבל למה הפלונטר הזה? למה הפער הזה? זה מקרה, וזה גם הקרחה. לשון קור וחום ציננך ואפשרך מרתיחתך. זה כאן פשט. ציננך ואפשרך מרתיחתך, לא ביחס לאומות העולם, לא שאומות העולם ראו שאנחנו לא רותחים, סליחה, לא שאומות העולם ראו את המלאק, אז הם ראו אותנו לא רותחים ביחס אליהם. אנחנו לא רותחים ביחס לעצמנו. עוד פעם, ציננך ואפשרך מרתיחתך. עם ישראל ביאבע מאז יציאת מצרים עד רפידים, ביאבע בהתלהבות, בהשתוקקות, בהתלהבות, מלא אמונה, מלא אחריות, מלא יוזמה, מלא אקטיביות. אבל כאן הגיעה איזושהי הפסקה. כאן פתאום המים כבר לא רותחים, כבר לא מבעבעים. וכשהמלא קורא שהמים לא מבעבעים, אז הוא אומר, הנה, עכשיו אני יכול להגיד מקרה. עכשיו אני יכול להגיד מקרה. אני רוצה אולי להסביר את זה בצורה אחרת, בבקשה, הנה. בואו נתקדם טיפה, אולי בואו נתקדם עוד טיפה על העניין הזה. אומר השם משמואל כאן דבר מפתיע נוסף. כמו שכתבו, סליחה, וכאין זה עצמו, שורה רביעית לפני הסוף, וכאין זה עצמו היה חטא המרגלים. חטא המרגלים? מה זה קשור לפה בכלל? שחשבו עצמם שאינם ראויים לנצח את מלכי כנען וחזק הוא ממנו. כמו שכתבנו במקום אחר, חזק הוא ממנו. כמו שכתבנו במקום אחר, ומה כתוב שם? וירד המעלקים. מיד המעלקים מגיע. למה עם ישראל חשב, למה המרגלים חשבו, שלא ראויים לנצח את מלכי כנען? רק בגלל שאנחנו עם שיצא ממצרים ואנחנו חלשים, ולא התעסקנו כמו שומע הרמב״ם באומנות המלחמה? זאת הסיבה? אומר המשך חוכמה, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, בפרשת פרשת העגל, פרשת כתיסה. וכאן הנציב גם הולך באותו כיוון. מה היה חטא המרגלים? למה המרגלים ועם ישראל חטאו בחטא המרגלים? אומר המשך חוכמה, פירוש לא ידוע משום מה. אולי לפני כן כדאי קצת פסוקים. פשט פסוקים. בפרשת שלח לך. נקרא רק את מה שצריך. חוזרים וישובו מטור הארץ. אפס כי אז העם וכו'. ואז ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר אלון נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. שואל כאן המשך חוכמה פשט. מה זה ויעש כלב את העם אל משה? מה קשור פה משה? ויעש כלב את העם? בית, איפה יהושע בן נון? למה כלב כאן בתמונה? איפה יהושע נעלם? יהושע הוא תלמיד משה, הוא משרת משה. הוא הממשיך של משה רבנו, אז יהושע בן נון היותר מתאים. למה כלב קופץ? ומה כלב אומר? ויאמר הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה, וגם בהמשך. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל וכו', אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו ארץ אשר יזבת חלב ודבש. אומר המשך חוכמה, מקור 8, מה הייתה הבעיה בחטא המרגלים? מה היה שורש חטא המרגלים? ויעש כלב את העם, ותכף נראה שזה בדיוק מה שקרה עם המלאק. ויעש כלב את העם אל משה הלא נעלה. העניין, דהם היו מתפחדים. אומר המשך חוכמה, הרקע לפרשת חטא המרגלים היא פרשת בעלותך. סוף פרשת בעלותך, הנושא האחרון, אלדד ומדד מתנבים במחנה. מה הם מתנבים במחנה? משה מת, יהושע מכניס. כלומר, הייתה ידיעה בעם ישראל לפני חטא המרגלים. לפני שהמרגלים נשלחים לרגל את הארץ, הייתה ידיעה שמשה רבנו לא יכניס ולא ייכנס עם עם ישראל לארץ ישראל. ידעו את זה. כי אלדד ומדד מתנבים במחנה ומשה לא מיכה בהם. כלומר, ידעו שמשה מת ויהושע מכניס. נו, מה הבעיה בזה? אומר המשך חוכמה, העניין דהם היו מתפחדים, מפני ששמעו מלדד ומדד מתנבים במחנה, משה מת יהושע מכניס, וראו כי משה לא מיכה בהם ולא גר עליהם. ואם כן, להיכנס בארץ מבצר ולהילחם עם המלאק, אשר כבר נכשלו בו, תכף זה עמוק מאוד פה, להילחם עם המלאק, דווקא המלאק, ואם ענקים בלא משה, הלא יפלו כולם לפי חרב. למה? מה שונה הנהגתו של משה להנהגתו של יהושע בן נון? פשוט, הנהגת משה היא הנהגת נס. אז מי יוכל להשלים את הפער הזה עם המלאק? משה רבנו. אנחנו נשתדל, בסדר. אבל הפער להנהגה הניסית האלוקית שהקדוש ברוך הוא יופיע להשלים, שיתן לנו במתנה את החלק האחרון, בשביל זה אנחנו צריכים אדם כמו משה. שיהיה לנו אדם כזה שיוריד לנו, שמתאים להנהגה הזאת של רק מהשם, של המקרה שהוא רק מהשם. אבל כשאין לנו את משה איתנו, יש לנו את יהושע בן נון איתנו, שהוא איש הטבע. הרי אסור לשכוח, מלחמת המלאק הייתה מלחמה משונה ביותר. שני אנשים נלחמו במלאק, יותר נכון, שלוש פונקציות היו במלחמה מול המלאק. פונקציה ראשונה, משה רבנו מרים את הידיים ומתפלל. פונקציה שנייה, יהושע בן נון יוצא להילחם. פונקציה שלישית, הלוחמים ממש. למה צריך שיהיו, למה הכפילות הזו במלחמה עם המלאק? כי אם המלאק מצד אחד צריך להשתדל, יהושע בן נון, מלחמת הטבע. מצד שני, צריך את הפער הזה שישלים, צריך את אותה הנקודה שבה אנחנו משתדלים ולא רואים את התוצאה האחרונה, ושם צריך להופיע איזושהי הופעה אלוקית, שם צריך את משה רבנו, בפער הזה, בשלב הזה. אז מה הם פחדו? פחדו שאם אנחנו נכנסים לארץ ישראל, שההנהגה של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל היא הנהגה כזאת, שאנחנו צריכים להשתדל והמכה ופתי שבוא מריבונו של עולם, איך זה יכול לבוא בלי משה? אין לנו מישהו שמתאים להנהגה הזאת. ולכאורה הם צודקים? משה רבנו, הנהגת הנס. אמר להם ריבונו של עולם, אתם טועים. אמר כלב. ואם כן להיכנס בארץ מבצר ולהילחם המלאק אשר כבר נכשלו בו ועם ענקים בלא משה, הלא יפלו כולם לפי חרב, כי אין להם את משה. אז איך אפשר בלי משה? זה לא איך אפשר בלי משה, כי אנחנו מצפים שיהיה נס. ידעו שצריך השתדלות. ראו במלחמת עמלק שיהושע בן נון נלחם ומשתדל בפועל ממש. אז ידעו שצריך השתדלות, אז מה הבעיה? נשתדל כמו שהיה עד היום. לא. כדי לנצח במלחמה, צריך שני ממדים. צריך את הממד ההשתדלותי, הארץ ישראלי, נקרא לזה הארצי. זה אחד, מבחינת יהושע בן נון. וצריך את הממד האלוקי, הניסי, המוחלט. משה רבנו. אז אם אין את משה, יש רק את יהושע. איך אפשר? מה אמר להם כלב? אתם יודעים מאיפה מגיע משה רבנו? אתם יודעים מאיפה מגיעה הבחינה של משה רבנו בלי משה רבנו? ממקום מפתיע מאוד. שהאמת זה הפשט, פשט, פשט, הפוך, זה לא. משה רבנו, זה לא שזאת ההפתעה. משה רבנו ההפתעה. מאיפה זה מגיע? ולכן השתיק הלב את העם במה שיחסו את כל המופתים אל משה. כי עד רבה, משפט קוקניקי פה, כי עד רבה גדולת משה תלוי בכם, שכל זמן שהיו במדבר לא נתייחד הדיבור למשה. ולכן אמר, כבר נסביר, לא נעלה בעצמנו בלא משה. כאן המשפט. כי אין משה סיבה אצל השם להנהגה הניסית. רק האומה הישראלית בעצמה היא ראויה להשגחה אלוקית הפרטית. מה כלב אומר להם? ויעש כלב את העם אל משה. אתם הגעתם להכרה שצריך השתדלות פלוס נס אלוקי, סייעתא דשמיא אלוקית. מאיפה הסייעתא דשמיא הזאת תבוא? משה רבנו. אז מה הביא משה רבנו? אומר כלב, אתם בכלל לא מבינים. המכה בפטיש, הסייעתא דשמיא, המעבר מרפידים להר סיני, הוא לא תלוי במשה רבנו, ההפך, הוא תלוי בעם ישראל. הנהגת הנס לא תלויה במשה. הנהגת הנס תלויה באומה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, כי הקדוש ברוך הוא מדבר עם האומה. הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה רבנו. אז זה לא עם ישראל בזכות משה, משה רבנו בזכות עם ישראל. אז בכניסה לארץ ישראל יהיו שתי הנהגות, הנהגת הטבע, הנהגת הנס. הנהגת הטבע, יהושע בן נון. הנהגת הנס, כלל ישראל. שכלל ישראל הוא בצורה אחרת משה רבנו. לכן עכשיו נחזור לפשט הפסוקים. ויעש כלב את העם אל משה. למה יהושע בן נון לא מדבר, אומר המשך חוכמה? כי אם יהושע בן נון היה מדבר, מה היו אומרים לו? א', פוליטיקה. אתה רוצה להיות ראש הממשלה הבא? הוא, הנה בא, איך זה? ראש הממשלה הבא, קודם כל. ב', יהושע בן נון לא יכול לדבר. כי הם מחפשים משה. הם לא מחפשים עוד יהושע אחד. בא כלב אומר להם, אתם יודעים איפה משה נמצא? אצלכם? אתם זה משה רבנו. אתם זה משה רבנו. כבר נגיע, יש השם מקרבנו ממען, זה פילי פלאות פה. כבר נגיע, הנה כבר, אוטוטו. שם נקרא את הפסוקים עוד פעם. אני האמת, היום הבנתי במשך חוכמה פשט חדש. לפני כמה שבועות שדיברנו על זה, הסברנו את זה ברמה אחת. עכשיו פתאום זה פשט חדש לגמרי. יותר עמוק מהפשט שהזכרנו. זה לא רק שחשבו שהכל תלוי במנהיג ולא באומה. אלא חיפשו צד משה בגאולה, כי תמיד צריך שיהיה צד של מתנה אלוקית בחינת הנהגת נס, אחרי כל ההשתדלות. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. תמיד זה ככה, כל מלחמה מאז טרום ומאז הקמת המדינה, תמיד היה ככה. וחסר עוד משה אחד. אז יהושע בן נון לא יכול לדבר. יהושע בן נון לא יכול לדבר, א', כי לכאורה זה יראה כפוליטיקה. ב', הוא לא יכול לדבר, כי הם צריכים משה אחר. אז יהושע בן נון לא יכול לדבר, כי הוא לא משה. אז כלב מדבר. ומה כלב אומר להם? ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, הלא נעלה אנחנו, וירשנו אותה אנחנו, כי יכול נוכלה אנחנו, וגם בהמשך, אם חפץ בנו השם, בעם ישראל, והביא אותנו אל הארץ הזאת, נתנה לנו. הכל מתחיל בסגולה הישראלית בכלל ישראל, זה לא מתחיל בממד של ההנהגה של משה רבנו. שימו לב, עכשיו כבר נגיע לשם. תהיו רגע במקור 5. שמואל א'. מה שמואל טוען כלפי שאול? אתה שכחת דבר אחד, ידידי, אתה שכחת שאתה מלך של כל ישראל. אתה שכחת שאתה לא אדם פרטי. אתה שכחת שאתה לא בחינת יהושע בן נון, אתה שכחת שאתה בחינת משה רבנו. פלוס יהושע בן נון. ויאמר שמואל, אלוהים קטון אתה בעיניך? ראש שבטי ישראל, אתה ועם שכחה השם למלך על ישראל, וכאן אתה הוא זה שתגמור את המלאכה עם המלאך. אתה בפער הזה בין רפידים להרסנה יכול לגמור את העניין. והוא לא גמר את העניין. זאת הייתה הבעיה. אולי רגע נקפוץ למקור 6 בנציב, אבל אני חושב אולי כדאי עוד טיפה את 8. המשך חוכמה כאן הוא חשוב מאוד בעת הזאת. ולכן אמר אלא נעלה בעמודה הימנית עדיין שורה שביעית בערך מלמטה. ולכן אמר אלא נעלה בעצמנו בלא משה. כי אין משה סיבה אצל השם להנהגה הניסית, רק האומה הישראלית בעצמה היא ראויה להשגחה האלוקית. הפרטית, וזה כי יכול נוכל לה, והוא שאמר, ויעש כלב את העם במה שמייחסים הכל אל משה. זה לא תדברו ולא יעלה על לבכם, כי רק במשה תלוי הניצחון והניסים. לא כן, רק הלא נעלה. עכשיו בוא נראה את הנציב, במקור 6. מה קרה בפעם הראשונה בפרשת בשלח עם המלאק? עם ישראל רוצה מים, חונה ברפידים רוצה מים. בסדר גמור, מגיע להם מים. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, ויצא משה אל השם לאמור, מה יעשה לעם הזה וכו'. ואומר השם אל משה, עבור לפני העם הזה, וקח איתך מזקני ישראל. הנני עומד לפניך שם על הצור, על הצור בחורב, הקיטה בצור וכו'. ויעש משה, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. נו, אז מה הבעיה? טוב מאוד. דרך אגב, למה משה רבנו צריך את הזקנים איתו? מה קשורים פה הזקנים? משה רבנו מכה על הסלע, גמרנו. מה צריך את הזקנים כאן? ויקרא שם המקום עשה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור. עכשיו שימו לב פשט. איש השם בקרבנו עם עין. כבר נראה בנציב. מה הייתה הבעיה? הבעיה זה לא היה הבעיה לא הייתה שהפתרון פה נפטר. פה הפתרון נפטר זה בסדר. אבל מה יהיה כשמשה לא יהיה? מה יהיה בלי משה? מה יהיה שלא תהיה הנהגה ניסית שמקים על הצור ויש מים? אומר הנציב מקור 6, האש השם בקרבנו עם עין, הדבר פלא. איך נסתפקו אחרי רועם עמוד אש וענן ועוד הרבה ניסים? דקולה על מיידה דלא אבידה לקוד שבריחו. וגם כבר כתיב, האמינו בהשם במשה עבדו. אמנם יש על זה שני אופנים צודקים, שני הסברים, הוא מסביר ששניהם יונקים מאותו מקור, אבל אני נתמקד בראשון. אחד, שידעו היטב שכעת השם הולך עמם ועושה ניסים. אבל כל זה אינו אלא בעוד משה חי וקיים, והקדוש ברוך הוא מוליך לימין משה זרוע תפארתו. אבל לא לעולם חוסן משה קיים בישראל. עכשיו היה נס בזכות משה. משה רבנו עשה את הנס. אבל השאלה שהם שואלים, היש השם בקרבנו בלי משה? האם אנחנו, כעם ישראל, יש בחינת נס בנו או לא? זאת השאלה. בדיוק. זה הפשט בידיו אמונה. והיא ידיו אמונה. איך יכול להיות שידיו אמונה? בכלל, כל ויהי, כתוב בחז"ל, לשון צר. איך יכול להיות? ויהי ידיו אמונה. אז זו בדיוק הבעיה. איך אנחנו מחברים את הידיו עם האמונה? החיבור בין ידיו לאמונה יוצר את הפער בין רפידים לבין הר סיני. את הפער בין יהושע לבין משה. את הפער בין המאבק שלנו היום, שהדברים נראים שאנחנו משתדלים, וחס ושלום מה הולך להיות. ובעזרת השם, להשם הישוע. אנחנו עושים את שלנו, עד רפידים. עד רפידים כולל כל מה שצריך לעשות עד רפידים. וברפידים לא יתרפו ידינו מהתורה. לא יתרפו ידינו מהאמונה בגאולת ישראל. בראשית צמיחת גאולתנו. הפוך, ברפידים אנחנו נשאיר לריבונו של עולם להשלים את המלאכה. טוב, מתי נגיע לרפידים? מתי נגיע? צריך לעבוד. יש לנו מה לעבוד כדי להגיע לרפידים. נשאיר לקדוש ברוך הוא אחרי שאנחנו נעשה את מה שצריך לעשות. אנחנו לא יודעים איפה צריך לעצור, אנחנו לא נעצור. אבל הוא יעשה את שלו, בעזרת השם. עוד פעם בנציב. אבל לא לעולם חוסן משה קיים בישראל, ואנו מחויבים להאמין שגם בלי ניסים נגלים, הקדוש ברוך הוא והשגחתו, שורה בקרבנו. ועל דבר זה נסתפקו. היש השם בקרבנו בלי כוח משה, ומשגיח עלינו בהליכות הטבע? האם יכול להיות נס, כי כשאנחנו חושבים שאנחנו מתנהלים באופן טבעי, כעם, בארצו, נלחם, מגן, נאבק, ובשביל חיסרון אמונה זו, בא נלחמת המלאק, בייחוד כאשר יבואר לפנינו. עכשיו בואו נראה מה קרה עם המלאק, מקור שבע בנציב. תכף חוזרים לשם משמואל. אבל מתחילה יש לבאר גוף המאמר כי מחו המחה את זכר המלאק. תראו כמה פעמים זכר המלאק. לא המלאק, זכר המלאק. גם שם. אם הכוונה למלכות המלאק, אם מדובר על עם, על מלכות, על מלך ועל עם, על בני אדם, על מה קבעו חז"ל מצוות זכירה זו לדורות אחרי שכבר נמחית מלכות הרשעה זו מהעולם? ואם אפילו יש איזה אנשים מזרע אומה זו בעולם, מה זה עניין? ואם הכוונה שאין נשכח שמו וזכרו, זה אי אפשר כלל, שהרי התורה נצחית, ואם הזכרתו, אז מה נפשך? התורה אומרת מחות ימחה, והתורה מזכירה אותו, והתורה היא נצח, אז התורה שאומרת תשכח, היא זאת שמזכירה. אלא על כוח הכוונה תעודת המלאק בעולם. פרשת זכור, ולעניות דעתי זה לא סתם נקרא פרשת זכור, כי זה לא נקרא פרשת המלאק. אנחנו צריכים לזכור לא את המלאק, צריכים לזכור את הזכר של המלאק. פרשת זכור נקראת זכור על שם הזכר. לא על המלאק האומה, לא על המלאק המלך, לא על המלאק בני האדם שעשו לנו מה שעשו לנו במדבר ואחר כך. אלא הרעיון המלאקי. יש איזה רעיון, יש איזה זיכרון המלאקי שהולך במציאות. מהו הזיכרון המלאקי? הנה בדיוק הנקודה שלנו. מה קורה בין רפידים להר סיני? מה קורה כשיש השתדלות והמתנה האלוקית צריכה להגיע וידעדן לא מגיע? זאת השאלה. אלא על כוח הכוונה תעודת המלאק בעולם, בזה ברור שלא לחינם מתגרה המלאק עם ישראל, אשר בלי ספק לא נעלם ממנו, כי לא בנקל יהיה יוכל לו, ולא מתעבר על ריב לו לא. אלא משום שראשית גויים המלאק. כלומר, כדבר בלעם בעת הופיע עליו, מחוק אצלי. תור אולי, תור רוח הקודש. איך? אור. אור רוח הקודש. ועל כן אין הכוונה שהיא האומה יותר מצלחת ומאושרת בעולם, שהרי מעולם לא היה המלאק, כי היא ממלכה שפלה. אלא העניין זה כמו שהיה מלחמת אמרפל וחבריו על אברהם אבינו בייחוד, כמו שנדבר מדיוק המקרא בספר בראשית. והוא משום, הנה הנקודה שלנו, שידעו שעל ידו, אותם המלכים על אברהם, ידעו שעל ידו נעשה אין משפט, היינו להוריד השגחה עליונה על פי המעשים. השגחה במציאות, בטבע. כי מאז יצאו ישראל ממצרים ומוכן היה לקבל התורה, הראה לאומות העולם ביותר. והמלאק הוא ראשית גויים, כלומר, השונא את ההשגחה תכלית שנאה, והבטיח הקדוש ברוך הוא כי תגיע שעה, בקרוב בצד השם, שימחה זכר המלאק, היינו, תכלית תעודתו שתהיה הליכות הטבע חופשי, בלי השגחה, לפי מעשים. ולא רק, זה לא סתם בפשט שהמלאק אומר אין השגחה. המלאק תופס אותנו, כי אם המלאק אומר אין השגחה, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה בהשגחה, אז איזה יחס, כלומר, איך יכולה להיות נקודת השקה בין קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, לבין ראשית להבדיל גויים המלאק? איפה נקודת ההשקה בין עם שכולו השגחה, שכולו אמונה בהשגחה, לבין אומה או רעיון שאין השגחה בעולם? אין שום חיבור. זה כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים. הנחש לא יכל לפתות את האדם הראשון מתוך יצר הרע. כי מה שייך לטוב עם הרע? לא שייך בכלל, אלא הנחש התחפש ליצר הטוב. אז המלאק תופס אותנו בנקודה כזאת שבה מתעררת לנו ההשגחה. אחרי שאנחנו משתדלים וצריך את הסיום, שם הבעיה. יש התלהבות קודש, פתאום איזושהי הפסקה. פתאום איזשהו חידלון כזה. שם המלאק מגיע, לשלב הזה הוא מגיע. והבטיח הקדוש ברוך הוא כי תגיע השעה שימחה זכר המלאק עלינו תכלית תעודתו שתהיה הליכות הטבע חופשי בלי השגחה לפי מעשים. זה הרצון יהיה נשכח מאומות העולם. והיה השם למלך על כל הארץ, וזהו ימות המשיח שיגיע במהרה בימינו. ואמר השם למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, כי אדם שמספר לבנו איזה מעשה להביא ליבו, או לבנו, כנראה טעות, למוסר, וכשמגיע למסר, וכשמגיע לעניין נחוץ ביותר שמושרש בליבו, מדייק לו אביו ביותר ואומר, זכור זה בני. הרבה פעמים בתוך המשפחה. משפחה חובה הרבה חוויות, הרבה מאורעות. כשמגיעים למשהו מאוד עקרוני, אז ההורים אמורים להדגיש, אומרים, רגע, זה כאן עקרוני. כאן שימו לב יותר מבדרך כלל. אז כך, כל התורה כולה, כך כל התורה עלינו לזכור על ידי כתיבת ספר תורה. יש מצווה לכתוב ספר תורה. נכון. אבל באשר אנחנו רואים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב זאת זיכרון בספר. כלומר, יש כתיבה רגילה לכתוב כל ספר תורה. אבל יש כתיבה מיוחדת לכתוב את זיכרון עמלק. אם אפשר לומר, זיכרון עמלק זה ספר תורה בפני עצמו. הגזמתי קצת, אבל כדי להסביר את זה. אם כן, אבל באשר אנחנו רואים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, עלינו להשכיל כי יש לנו לזכור, זה העניין ביותר. כי הוא התכלית המבוקש שימלא כבוד השם, ימלא כבוד השם את כל הארץ, ועלינו להאמין כי עוד תבוא זה השב, ביאת המשיח. ועל זה אמר עוד השם, ושים באוזני יהושע. מה זה שים באוזני יהושע? לא כל אחד מסוגל לשמוע, לא כל אחד בשלב הזה בין רפידים להר סיני, יש לו כוחות, יש לו סבלנות, יש לו אורך נשימה, יש לו עדיין אמונה. ועל זה אמר עוד השם, ושים באוזני יהושע. זה אוזניים לכותל, זה סוד. הוא אגדת דבר סוד שבזה. והוא זמן הקץ שגילה לאוזנו, והמובן שגם הוא יגלה למי שראוי לכך. אז נסיים את הדברים בחצי השני של השם משמואל. יש עוד טיפה כוח? יש עוד כוח. טוב, כדאי, כדאי. אנחנו עדיין, יש עוד מה להרוויח פה. נחזור לשם משמואל העמודה השנייה. ולדרכנו זה נוכל לפרש חטא שאול המלך. דהנה כתיב היחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. במלחמת המלאק הראשונה. הוא פרש רש"י, ולא הרגם כולם. ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. מה זה לפי חרב? הייתה חרב שכן, הייתה חרב שלא. אז איך יכול להיות? הרי צריך למחות את המלאק. ויש לפרש הטעם שמאחר שישראל לא היו עדיין לא היו בשלמות, שהרי עוד לא קיבלו התורה ולא באו לארץ, ולאחר, סליחה דילגנו, הוא פרש רשי ולא הרגם כולם, מכאן אנו למדים שעשו על פי הדיבור של שכינה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר בשלב הזה של מלחמת יהושע לא להרוג את כולם. למה לא? כי הרי אמרנו שלוש מצוות נצטוו ישראל, להעמיד מלך, אחרי זה למחות עמלק. כלומר, עכשיו זה הרבה יותר עמוק. להעמיד מלך, הכוונה לעשות את כל ההשתדלות כדי שתופיע גאולה בעולם על ידי חזרת ישראל לארצו והקמת ריבונות בכל מרחב ארצו. זה להעמיד מלך, הקמת מלכות ישראל, כפי שאנחנו ברוך השם זוכים ועושים ופועלים ועוד צריכים עוד לעשות. שלב ב', והיה בהניח השם אלוהיך לך, אחרי שגמרנו את המלאכה המעשית ההשתדלותית, כשיש מנוחה, עכשיו צריך למחות את זכר המלך. דרך אגב, שכחתי להזכיר מקודם, מה זה ואתה עייף ויגיע ולא יראה אלוהים? אחרי זה פשט חדש. ואתה עייף ויגיע, ממה אתה עייף ויגיע? מההשתדלות שעשית עד עכשיו, ומחוסר המכה בפתי של אותה השתדלות. ולא יראה אלוהים חס ושלום, ולא מאמין שאלוהים יכול לגמור את המלאכה. זה הפשט. ואתה עייף ויגיע מכל מה שעשית ואתה צריך לעשות. אבל ריבונו של עולם, כלומר, אנחנו עם ישראל, ריבונם של ישראל, תהיו יראי אלוהים, ולא יראי אלוהים. לכן גם ברור מה זה והיה בהניח. יש את השלב הראשון של ההשתדלות, שהוא יוביל אותנו למנוחה. אחרי שלב המנוחה צריך למחות את זכר המלאק, את הרעיון המלאקי. נחזור לשם משמואל. ויש לפרש הטעם שמאחר שישראל בימיו של יהושע בן נון, בכניסה הראשונה, עדיין לא היו בשלמות, עדיין לא הגענו להקמת המלכות. שלוש מצוות נצטוו ישראל ועדיין לא מימשנו את השלב הראשון. שהרי עוד לא קיבלו התורה ולא באו לארץ. ולאחר מחיית המלך צריך להיות הכל בשלמות. השם שלם והכיסא שלנו, סוגיה ארוכה, נעזוב את זה כרגע. וכמו שאין ניטול הקליפה מהפרי, טרם נתבשל כל צורכו, כן, נמי נצטוו שלא למחות עדיין זכר המלך לגמרי. כי זה שלב הבא. רק כאשר יניח השם, אחר ביאתן לארץ, והעמידו עליהם מלך, שאז היו מוכנים לתיקון הכללי. אז יהושע בן נון במדבר לא יכול לגמור את המלאכה. כי צריך קודם כל לעשות את כל ההשתדלות, ורק אחר כך להשאיר משהו לריבונו של עולם, שזה המכה בפתיש כנגד המלאק. כלומר, נגיד את זה ככה. אחרי שאנחנו עושים השתדלות, וצריך לצפות להשלמה האלוקית, עכשיו בשלב הזה מופיע המלך, ובשלב הזה צריך למחות את זכר המלך. כי אנחנו צריכים לעשות כל ההשתדלות קודם כל. ואז, עכשיו מה קרה אצל שאול? שאול כבר היה שלב אחר. שאול כבר היה שלב שבו קמה מלכות. נו, אז אם קמה מלכות, עכשיו צריך לגמור את המלאכה עם המלך. והנה שאול המלך בצדקתו וענוותנותו היתרה, לא מצא את עצמו כלי מוכן לתיקון הכללי. כלומר, אצל יהושע בן נון עדיין לא הגיע הזמן. אצל שאול המלך הגיע הזמן, אבל שאול אמר, רגע, אני לא מספיק צדיק כדי לסיים את המלאכה. הוא בוודאי מצא בעצמו חסרונות למחביר כדרך הצדיקים הגדולים, וכידוע ממעשה דרב סעדיה גאון על קוצר העבודה, סוגיה בפני עצמה, נעזוב את זה כרגע. ועל כן שפט שבוודאי השם יתברך הצופה ומביט ויודע סתרי לבב האדם, לא ציווה רק על מלחמה פשוטה, כמו שנאמר מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. זה פלא פלאות הפסוק הזה. זה הפוך לגמרי מכל מה שאנחנו מבינים. רגע, אם יש מחות מחטא עמלק, אז איך יכול להיות שהמלחמה בעמלק היא דור, 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 דור ועוד דור? צריך שתהיה מלחמה פעם אחת בעמלק ולגמור את העניין. אז איך יכול להיות מלחמה מדור, דור? אלא יש שני סוגי מלחמות בעמלק. יש מלחמה בעמלק שהיא בעם העמלקי ממש, שהיא מלחמה מדור לדור, כי אנחנו עדיין בשלב ההשתדלות, אנחנו עדיין ברמת יהושע בן נון, ויש שלב שבו סיימנו את השלב הזה, סיימנו את הרמה הזאת, ועכשיו הקדוש ברוך הוא צריך להופיע, ואנחנו עכשיו צריכים למחות את זכר עמלק, וזאת המחייה המוחלטת. השלב האחרון הוא הזכר. אבל שאול המלך חשב שמה שהוא צובה זה לא השלב האחרון. הוא חשב שעדיין הוא בשלב הראשון של המלחמה הפשוטה. לכן לא ציווה השם, כך הוא חשב, רק על מלחמה פשוטה, כמו שנאמר, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. אז אם כן, אני חלק מהתהליך של הדורות, שצריך לגמור את המלאכה, אבל לא לגמור עכשיו, זה תהליך. שעל כן הפירוש שלא ימחה שמו בפעם אחת, שעל כוחך, סליחה, הפירוש שלא ימחה שמו בפעם אחת, אלא מדור דור. כי שוב לא תישאר מלחמה, אם נמחה את שמו פעם אחת, לא תישאר מלחמה לדור אחר, והפסוק אומר, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. אז יש אם כן שתי מלחמות בעמלק, יש מלחמה ממשית, מעשית, כנגד האומה העמלקית, שהיא מלחמה רגילה, כמו כל המלחמות, ויש מלחמה שהיא מלחמה נגד הרעיון העמלקי, שהיא אחרי, שהיא והיה בהניח השם אלוהיך לך. ושאול המלך היה צריך להגיע לשלב השני. לשלב השני. הוא היה צריך להגיע. הנה כבר. אבל הוא טעה, הוא אמר, אני לא מספיק ראוי. אני לא ראוי לסיים את המלאכה. ועל כן חשב שגם לשמואל לא נאמר בנבואה, רק לך והקית את המלך והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. ומכאן ואילך, ואמת המיש ועד אישם, דברי שמואל בעצמו. ככה הוא חשב. כי האדם יראה לעיניים, ושמואל מחזיקו לצדיק גמור, כך חשב שאול, ששמואל לא מכיר אותו. תראו איזה סנגוריה על שאול המלך. שמואל חשב ששאול צדיק, אבל שאול במצד עצמו אמר, אני לא צדיק מספיק כדי לסיים את המלאכה הזאת. ועל כן הגיע העת למחות שמו לגרמי, כך חשב שמואל. אבל שאול חשב, אבל השם יתברך יודע נקודת לבבו, בוודאי לא ציווה כן, כי אני שאול עדיין לא ראוי, חשב שאול לעצמו. כמו שאין נכון ליטול הקליפה מהפרי קודם שנתבשל וכנל, אז אם כן, המלך הוא בחינת קליפה, ואלה מדרשים ארוכים, מה הבחינה של קליפה בהמלך. או יש לומר אפשרות אחרת בפשיטות, שאפילו היה ציווי למחות שמו של המלך לגמרי, היינו בכלל ציווי זה שיהיה גם כן כלי מוכשר לזה. ומאחר שהאדם הוא בעל בחירה ובחירתו עדיין לא הגיע למידה הזו, שוב אין עליו חיוב, אז שאול חשב שהוא לא מחויב. ואפשר שאינו ראוי למחות שמו לגמרי. עכשיו הנקודה שקשורה אלינו. וזה שהוכיחו שמואל אחר כך. אם קטן אתה בעיניך, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. שזה המאמר מראה בעליל כדבריו של שמואל. שחטא שאול, שחטא שאול היה שחזיק עצמו לקטן. אבל שמואל הוכיחו על זה בשתי טענות. למה אנחנו בדור גדול, דור גאולה? א', כי לו יהי שאתה מצד עצמך אינך ראוי, אבל מכל מקום הלא ראש שבטי ישראל אתה, והם שכחה השם למלך על ישראל. ואם כן, מה שאתה עושה מתייחס לכלל ישראל. ועל עצמך אתה רשאי לומר שאינך ראוי, אבל לא על כלל ישראל. כלומר, כשעם ישראל עומד בצומת, שהיא צומת כלל ישראלית, ודאי היום עם כל הבירור הלא פשוט שאנחנו עוברים, בין ארץ ישראל ועם ישראל ואחדות האומה, היום ברור שזה מאבק פועל של ארץ ישראל על כלל ישראל. אז זה רמה אחרת לגמרי של דיון. כשיש כוח כלל ישראל בתמונה, זה כוח של משה רבנו. זה כוח שאפשר לסיים את המלאכה. זאת הטעות הראשונה. אתה לא, אתה בעיני עצמך, אולי אתה זדל בעצמך, אבל יש לך אחריות כלל ישראלית. אתה מלך כלל ישראל. והטעות השנית, הלא וישלחך השם בדרך. היינו שזה המשך הפסוקים, שאתה שליח, שליח השם ושלוחו של אדם כמותו כנל, ובשביל שתעשה מצוות השם בתמימות, תשלים את נפשך. והקדוש ברוך הוא יסיים, וברגע הוא תעשה כלי מוכן לזה, כי סוף הכבוד לבוא. ואין לך להתחכם יותר ולעשות חשבונות בלתי צודקים. והיה לך לפתוח בשם יתברך, שבוודאי תהיו מוכנים. והוא ממש כאין חטא רפידים שרפו ידיהם מן התורה. נקודת הסיומת, הישורת האחרונה. וכמו שאז מחמת חטא זה בא המלאק, כמו כן מחמת חטא שאול, בא אחר כך אמן בימי מרדכי ואסתר, כאומרם זל במדרשים. עכשיו שימו לב, איך זה קשור? שאז היה גם כן ביד ישראל כאין חטא זה שנהנו מסעודתו של אותו רשע. הרי מה הייתה הבעיה באותה סעודה? היה מאכל כשר כל ההכשרים, היה יין רק על ידי היהודים, היה הכל בסדר, הייתה ישיבה נפרדת, הכל היה נפלא. אז מה הייתה הבעיה? הייתה בעיה אחת, על פי הגמרא, שאחשוורוש הרשע עשה חשבון 70 שנות גלות, על פי חזון ירמיהו. עשה חשבון וראה שנגמרו 70 שנה. הנה, אנחנו בדיוק בישורת האחרונה, בשלב האחרון. כשהוא ראה שנגמרו 70 שנה, אמר, רגע, אם זה ככה, אין גאולה לישראל. זה בדיוק המעבר בין רפידים להר סיני, זה בדיוק עכשיו. בין גלות בית ראשון לגאולת בית שני. זה בדיוק המעבר. ואז הוא הזמין את כולם למשתה, אומרת הגמרא, לבש בגדי כהן גדול, הוציא כלי המקדש, ואמר לכל המשתתפים, אני מהיום הכהן הגדול. פה המקדש, הנה הכלים. אותם היהודים שיושבים שם במשתה, ואוכלים כשר, כל ההכשרים. מה הבעיה? הבעיה שהם התייאשו מהגאולה. בדיוק הפער הזה בין רפידים להר סיני, בדיוק עכשיו נופל. זאת הייתה הבעיה. שאז היה גם כן ביד ישראל כהנחת זה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, שעשה משום שהגיעו 70 שנה לגלות בבל ולא יפרקו ולא נגלו. אמר, טוב ודאי, לא מפרקה, כמובן בגמרה. אם ככה, אז אין גאולה. וכאשר באו לאותה הסעודה, נראו כמתייאשים מן הגאולה. רבותיי, אנחנו תכף רגע אחד לפני פורים. כל הסוגיה של פורים, המרכז של פורים, זה ייאוש מהגאולה. וייאוש מהגאולה ברגע האחרון. וכולנו יודעים הרי מה היה אחר כך, שנה אחר כך. לא רק הגענו על עצמם, אלא יצאו למלחמת התקפה, צבא התקפה לישראל, ביהודה ל' וחיסלו את המלאק ואת בניו, את כל מי שהיה בחינת המלאק. וכאשר באו לאותה סעודה, נראו כמתייאשים מן הגאולה, והוא כאין חטא רפידים הנ"ל. על כן יצא אז העונש לפועל. יוצא לפי זה, שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו באמת משתדלים. אנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם להגיד שעכשיו זה בדיוק השלב הזה, אבל נודה שכנראה אנחנו בחלק מהתהליך הזה. ככה זה נראה לפחות. שאנחנו משתדלים, פועלים, והמכה בפטיש האלוקי צריך להופיע, וכביכול יש כאן איזושהי המתנה, איזושהי הפסקה. איזשהו פער. וכל השאלה אם מתרפים ידינו מהתורה, כלומר, מתרפים ידינו, מתרפות ידינו מהאמת הגדולה, מהגודל האלוקי, מהאמת השלמה, שעתידה להופיע אותו, אנחנו אומרים, טוב, אין לנו כוח יותר, או לא. זה המבחן. עד כדי כך, עוד דבר אחרון, הגמרא מספרת על חזקיהו, כידוע, שהיה ראוי להיות משיח. היה ראוי להיות משיח. ולמה לא נעשה משיח? כי לא אמר שירה. לא אמר שירה על מפלת סנחריב. יש הרבה מה לעיין בגמרא הזאת, גמרא ארוכה, מסכת סנהדרין, אבל נקודה אחת. חזקיהו הייתה לו גם אישיות כזאת, שהוא לא ידע, למדרגתו כמובן, לא ידע לאחד בין יהושע בן נון לבין משה רבנו. מצד אחד הוא ראה ברוח הקודש שיצא לו בן רשע, אז הוא לא עוסק בפירה ורבייה. מצד שני, הקדוש ברוך הוא ממית 185 אלף חיילים, צבא אשור, צבא סנחריב, והוא לא אומר שירה. כלומר, מצד אחד הוא מלך שאמור לטפל בהשתדלות בהווה. מצד שני, הוא שייך לאיזושהי מציאות שמיימית כזאת, עד כדי כך שהנביא ישעיהו אומר לו, בעד יקף שדר רחמן על המלך. ואלה הדברים הכבושים לפני ריבונו של עולם, מה אתה מתעסק? אתה תעשה את שלך, את ההשתדלות שלך, והקדוש ברוך הוא יסיים. אתה תביא בן לעולם, בן רשע לעולם, והקדוש ברוך הוא ימית 185 אלף חיילים בשערי ירושלים, מה אתה דואג? חזקיהו המלך לא ידע לחבר את זה, למדרגתו כמובן. אז הוא לא נעשה משיח, אומרת הגמרא. וחייבים לסיים אולי בעוד נקודה אחת, לקראת התפילה ביום חמישי בגוש קטיף, שנקווה שנשתתף בה. הגמרא בסוף הסוגיה במסכת ברכות, שם בבירור הזה בין חזקיהו לישעיהו, אומרת ביטוי שכולנו מכירים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מה הפשט? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הרי חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. אז אומר הרב בעניה, מקור 10, הגזרה, כשיש גזרה על ישראל, או שיש גזרה על אדם, הגזרה היא תוצאה, עיקר הנחתה, למה כתוב בחוי נחית גזרה על אדם או על האומה? היא לפי ערך שלשלת הנצחיות, שהסיבות מתייחסות למסובביהן לפי מהלך המציאות. תרגום חופשי. הגזרה זה בהתאם למעשים. יש, העולם שלנו מורכב מסיבה ותוצאה, מסיבה ומסובב. אז שיש גזרה על אדם או על אומה, הגזרה היא בהתאם למציאות הפרקטית, המעשית, שאנחנו משתדלים או לא משתדלים, יותר נכון. אז כשיש גזרה, עיקר הנחתה היא לפי ערך שלשלת הנצחיות שהסיבות מתייחסות למסובביהן לפי מהלך המציאות. יש סיבה ומסובב. אבל, הרי נכון שהעולם שלנו, גם על פי המדע, הוא בנוי בצורה של סיבה ותוצאה. סיבה ומסובב, זה נכון. אבל אסור לשכוח שיש גם ריבונו של עולם פה בעסק. גם הקדוש ברוך הוא בתמונה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לקחת איזה סיבה שהייתה אמורה להוביל לתוצאה, ולקחת את הסיבה הזאת, אם אפשר לומר, לנתק אותה מהשלשלת, איך היינו אומרים? לשפצר אותה לסיבה אחרת או לתוצאה אחרת. הנה, תכף נראה במה זה תלוי. זה תלוי בדבר אחד, וזה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. צורה פשוטה, בזה שאנחנו מאמינים, בזה שאנחנו מתפללים. מה זה תפילה? תפילה זה איזושהי פנייה רוחנית בתוך עולם הגיוני, לוגי, ממשי, פרקטי, פוליטי. תפילה זה הדבר הכי חסר מציאות ביחס למציאות. הכי חסר סיכוי. נמצא אדם במצב קשה בבית חולים. מה אתה עושה? הולך לרופאים הכי טובים בכל העולם. נכון, צריך לעשות את זה. אבל תפילה? מה התפילה עושה? התפילה היא מנתקת את השלשלת הסיבתית הזאת. הרב קורא לזה בספר אורות, יש הבנה סיבתית והבנה מוסרית למציאות. שתי רמות של הבנה. הרמה הסיבתית היא המדע, היא ההיגיון, היא התרבות המערבית שבה אנחנו חיים. כל סיבה יש לה תוצאה, והתוצאה היא סיבה לתוצאה הבאה וכו'. והכל ברמת ההיגיון והטבע. זה מה שבדיוק. אבל כאן חזקיהו עושה תשובה. ישעיהו אומר לו, נגזרה גזרה. אומר לו חזקיהו, רגע, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם. אפילו שאתה רואה שבמציאות יש סיבה ותוצאה. אם אנחנו בפער הזה, אם אנחנו רואים שהמהלך ההשתדלותי הוא כרגע כביכול תקוע, אין סיכוי. אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם. רפו ידי מן התורה. אנחנו אמורים לקבל תורה, ואנחנו לא מוכנים. לא מוכנים, אז לא נקבל תורה. לא. אל ימנע עצמו מן הרחמים. כלומר, הגזרה עיקר הנחתה היא לפי ערך שלשלת הנצחיות שהסיבות מתייחסות למסובביהן לפי מהלך המציאות. אבל, יד השם אוחזת גם במהלכי ההווה. קדוש ברוך הוא יכול לקחת איזה מין, נקרא לזה חתיכת היסטוריה הווית כזאת, להבדילו לטובה מקשרי הסיבות הקודמות, שיש לקדוש ברוך הוא את הדרכים שלו איך לעשות את זה, ולעוגדו עמהם אחר כך. קדוש ברוך הוא ילביש את ההווה הזה על, 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 על הווה אחר. וזוהי מעלת התפילה, שנקראת חיי שעה. כשאנחנו מתפללים, מה זה בא לומר? זה בא לומר שאנחנו מבינים, ריבונו של עולם, שאנחנו מצד אחד משתדלים, ומצד שני את הקטע האחרון, את החיבור הזה, בין ההשתדלות שלנו להצלחה, להשלמת המשימה, פה צריך אותך. והסימן, או הכלי, שדרכו אנחנו מגלים לך, שאנחנו מבינים שפה צריך רק אותך, זה תפילה. רק תפילה. ראיתי פעם בספר, כמדומני דגל אפרים, גם הרב הירש ככה מסביר, למה הקדוש ברוך הוא עשה את אמותינו ואת אבותינו ואת אמותינו הקרות, הקרים והקרות. פשוט. כי כל זמן שהם לא היו הקרים, אנו חושבים שהכל תלוי בהם. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? עשה את אמותינו הקרות, כדי שנתפלל, כדי שנדע שעם כל ההשתלות שלנו, צריך תפילה. זאת הסיבה. ולכן התפילה יכולה לשנות את התמונה. לכן אמר לו, קלה נבואתך וצא. מקובלני. מקובלני שמה? אין יקטלני, חס ושלום. האדם לפני קטילה, האומה לפני חס ושלום איזשהו אסון, לא יחל. התפילה זה לא איזה משהו טכני כזה. התפילה מגלה שאנחנו מבינים שבפער בין רפידים להר סיני, את הפער הזה הקדוש ברוך הוא עושה. אחרי כל ההשתלות שאנחנו עשינו, עד רפידים. אז נזכה בעזרת השם לחבר את רפידים עם הר סיני.